ביצה דף ד', מתחילים בעזרת השם, 16 שורות מלמעלה, במילה תניה. מספר בספר חסידים, אות תף ריש מם זין. מעשה ברשע אחד שאמר לחכם, אילו היית מורה לי תשובה דבר אחד, הייתי עושה, ואפילו קשה לי ביותר. אני מאוד רוצה לחזור בתשובה. לקבל את כל המצוות עכשיו ופעם אחת, אני לא יכול. אם תיתן לי מצווה אחת, שעם זה אני אוכל לחזור בתשובה, אני מקבל. אפילו אם זה מצווה מאוד קשה. אמר לו החכם, יש לי בשבילך מצווה אחת, אם תקיים אותה, אתה תחזור בתשובה שלמה. מצווה אחת? כן. אל תשקר, אל תחזב, ובזה לך. תשובתך מקובלת, כך הוא כותב שם. אמר הרשע, אני לא אגיד לך שזה קל, לא להוציא שקר מהפה אף פעם, אבל זה אסבול אף על פי שקשה לי ביותר, מוכן לקבל. כך היה, מאז הוא החליט שהוא מפסיק לשקר, היה פעם אחת שהוא הרי היה רשע, אז הוא בא פעם לגזול, לגזול גזלה. אז הוא אמר לעצמו, אם אני אגלה שגזלתי, זאת אומרת, אם אני לא אשקר, יענישו אותו על זה שהוא גזל. ואם הוא לא יגלה שהוא גזל, אז הוא עובר על הקבלה שהוא קיבל על עצמו. לא יגנוב. בסדר, אז הוא לא יגזור. היה פעם אחת, המלך הפקיד אצלו כלי מלא בכסף, זהב. שוב פעם הוא רצה להעלים את הכלי, ואחרי זה אולי הוא יספר למלך שמישהו גנב את זה ממנו, זה נאבד לו. אבל אז הוא שוב פעם אמר, מה, אני אשקר? אני הבטחתי שאני לא משקר. מסיים ספר חסידים וכותב, כך שב מכל עוונותיו בזכות מצווה אחת, שהוא נזהר לא לשקר. היה צדיק, אחד מתלמידי הבעל שם טוב הקדוש, רבי פנחס מקוריץ, זכותו יגן עלינו. הוא מאוד מאוד היה מקפיד בעניין השקר, מאוד. כמו שכותב בספר אמרי פנחס השלם, חלק א' עמוד שין נון. הוא אמר, לא רק אל תשקרו, אל תגזימו. שואלים אותך, תגיד איך היה החתונה? אל תגיד, כולם היו שמה והיה שמה. תגיד את האמת. היו שם 82.3 אנשים. קיצור, תגיד רק את האמת, אל תגזים. שאלו אותו מה הבעיה להגזים. יש גמרא במסכת ביצה דף ד' ששונה לשון גוזמה. הגמרא כאן אומרת, תניה, ברייתא, האחרים אומרים משום רבי אליעזר, ביצה שנולדה ביום טוב, תאכל, מותר לאכול את הביצה, היא ואימה, גם את התרנגולת. את הביצה עם התרנגולת אפשר לאכול. שואלת הגמרא, למה שיהיה אסור לאכול את התרנגולת? ואם מותר לאכול את התרנגולת, למה שיהיה אסור לאכול את הביצה? מה פה החידוש הגדול בזה שאפשר לאכול גם את הביצה וגם את התרנגולת? במה יסקינן? על איזה סוג תרנגולת מדובר? יש שתי סוגי תרנגולות הלכתיות. תרנגולות אמיתיות יש הרבה, אבל כשמדברים על ההבדל בין התרנגולות בגמרא, מדברים או על תרנגולת שהיא מוקצה ביום טוב, כי תרנגולת שמייעדים אותה לביזנס, למסחר, לעשות ממנה ביצים, שתטיל להם ביצים, ואז היא מוקצה, מוקצה ביום טוב. או שיש תרנגולת אחרת שמייעדים אותה לאכילה, אז היא לא מוקצה. ביום טוב הרי מותר לשחוט ולאכול תרנגולת. מלאכת אוכל נפש מותרת ביום טוב. אז אם כן, היא לימה, באיזה סוג תרנגולת מדובר? אם מדובר בתרנגולת העומדת לאכילה והיא לא מוקצה, אז גם הביצה לא אמורה להיות מוקצה. פשיטה די ואימה שריה. הרי רבי אליעזר היה תלמידו של שמי, ובית שמי הרי מתירים לאכול ביצה שנולדה ביום טוב. ואלא מה תאמר? בתרנגולת שהיא מוקצה, עומדת לגדל ביצים, אז לא רק התרנגולת אסורה, הביצה גם אסורה, היא ואימא אסורה, שתיהם מוקצה. הרי רבי אליעזר סובר כמו, הרי רבי אליעזר סובר שמוקצה אסור. איך אנחנו יודעים שהוא סובר שמוקצה אסור? אז מביאים פה שיש משנה בדף למדע עמוד א', רבי אליעזר אומר, עומד אדם על המוקצה ואומר, מכאן אני אוכל למחר. זאת אומרת, רבי אליעזר סובר שמאדם חייב להכין מראש מה הוא הולך לקחת, כי אם הוא לא מכין מראש, זה יהיה מוקצה. אז אם כן, ודאי שהוא סובר דין מוקצה, אז בעניין הזה הוא לא יסבור כמו בית שמאי. ואם כן, אם מדובר פה בתרנגולת שהיא מוקצת, אז התרנגולת אסורה באכילה ביום טוב, וגם הביצה אסורה. אז על איזה מקרה דיברו אחרים בשם רבי אליעזר, שהביצה מותרת לאכל אי ואימה? מתרצת הגמרא על זה שני תירוצים. תירוץ הראשון, אמר רבי זיירה, באמת אתה צודק, יש הרי שתי סוגי תרנגולות. יש תרנגולת שהיא מוקצה ויש תרנגולת שהיא לא מוקצה. עכשיו, לפי מה קובעים אם מוקצה או לא? לפי ההחלטה של בעל התרנגולת. כאן אנחנו מדברים על תרנגולת כזאת שלא קיבלו עליה עדיין החלטה. עדיין הדברים לא ברורים אם היא מיועדת לאכילה או שמיועדת להטיל ביצים. מי שקנה אותה עדיין לא החליט בשביל מה הוא מייעד אותה. וכאן תאכל אגב אימה. זאת אומרת, אם הוא מחליט ביום טוב, התרנגולת הזאת אני רוצה אותה בצלחת, אז הביצה גם מותרת. אבל, כן, אמר אביי כגון, איך ידעמי, אמר אביי כגון שלקחה סתם, הוא לקח את התרנגולת לא על מנת לגדל אותה שתדל לו ביצים, ולא בשביל להאכילה, הוא עדיין לא החליט למה הוא מייעד אותה. אם נשחטה, הוא החליט על התרנגולת שהיא מיועדת לאכילה, וברירה דה לאכילה עומדת והיא לא מוקצה, אז את הביצה שהטילה לפני שנשחטה, אפשר גם לאכול, אפילו שהביצה נולדה ביום טוב. אבל אם מגיע יום טוב, והתרנגולת לא נשחטה במהלך היום טוב, וברירה התרנגולת הזאת שהיא מוקצה, למה דה לגדל ביצים היא עומדת? ואם כן, הביצה בוודאי אסורה, לכן לא היא נאכלת ולא אימה. אז אם כן, כשבא רבי אליעזר ואומר, ביצה שנולדה ביום טוב תאכל היא ואימה, הכוונה, אם אימה נאכלת, אז גם היא נאכלת, גם הביצה נאכלת. כאן בא רב מרי ואמר, באמת מדברים פה בתרנגולת שעומדת לאכילה. ואז אתה שואל, הרי פשוט לנו שהביצה מותרת והתרנגולת מותרת. התשובה היא, גוזמה קטני, בסך הכל בא רבי אליעזר לומר שהביצה מותרת, ביצה שנולדה ביום טוב מותרת, כי מדובר פה בתרנגולת העומדת לאכילה, והוא רצה לדבר לשון להגזים, לשון גוזמה. רש"י כותב שכשבן אדם רוצה לחזק את דבריו, הוא מדבר בשפת יתר, כדי שהדברים שלו יתחזקו. לכן הוא אמר, לא רק הביצה מותרת, אלא גם אימה מותרת. ובאמת, החידוש הוא שהביצה מותרת, ביצה שנולדה ביום טוב מותרת. אז אם כן, יש לנו כבר דוגמה אחת, שתנאים קדושים דיברו לשון גוזמה. זו שאלה ראשונה, שאלו התלמידים את רבי פנחס מקוריץ, אתה אומר שאסור לשקר, אפילו אסור להגזים. הנה, אתה רואה פה התנא הגזים. עוד קושיה הם שאלו אותו, תכף נראה בהמשך עוד גוזמה. איפה אנחנו רואים שבאמת תנאים דיברו לשון גוזמה? דתניא ברייתא. האחרים אומרים משום רבי אליעזר. ביצה תאכל אי ואימה. מכירים את זה, כבר ראינו את זה קודם, וזה פתחנו את השיעור. אחרים אומרים משום רבי אליעזר, ביצה תאכל אי וגם אימה. ממשיך רבי אליעזר ואומר, וכן אפשר לאכול אפרוח וקליפתו. לאכול את הקליפה? מה הקליפתו? על מה אתה מדבר? איזה קליפה אפשר לאכול? היא למה קליפה ממש של הביצה שיצא ממנה אפרוח? קליפה בת אכילה היא? זה לא דבר שראוי לאכילה. ואלא, מה תגיד? אפרוח, כשהוא עדיין בתוך קליפתו, לפני שהוא בקע את הביצה ויצא, שהחידוש אפשר לאכול אפרוח וקליפתו, הכוונה אפרוח, כשהוא בתוך קליפתו עדיין, הרי אפרוח, בהתחלה הוא ככה קורם אור וגידים ונוצר בתוך הביצה, מהביצה בתוך הביצה, ואז הוא בוקע את הביצה ויוצא החוצה. מה אתה רוצה להגיד? גם לפני שהוא בקע את הביצה ויצא החוצה, אתה יכול לבקוע את הביצה ולקחת משם את האפרוח ולאכול אותו ביום טוב? בוודאי שאסור לאכול אפרוח שעדיין לא יצא מתוך הקליפה של הביצה. כי הרי עד כאן לא פליגי רבנן עלי די רבי אליעזר בן יעקב, עד כאן אין ויכוח בין רבנן ובין רבי אליעזר בן יעקב לגבי אפרוח, שבקושי נולד אם מותר לאכול אותו או לא, אלא איך דיצא לאוויר העולם. האפרוח כבר בקעת הביצה ויצא לאוויר העולם, רק עדיין לא פתח את העיניים. לא פתח את העיניים. אז יש ויכוח האם הוא מותר באכילה או שהוא נקרא כמו שרץ, ואז הוא אסור באכילה. אבל איך דה לא יצא עדיין לאוויר העולם, כולם מודים, לא פליגי, בוודאי שהוא אסור באכילה. אז לא יכול להיות שזה הכוונה ביצה תאכל, אפרוח יאכל בקליפתו, שהוא עדיין בתוך קליפתו. אלא מה פירוש אפרוח וקליפתו? לא הכוונה שבאמת תאכל את הקליפה, אלא לשון גוזמה, להפליג בדברים. אדם אומר דבר בלתי אפשרי כדי לחזק את הדברים שלו. ההכנה מגם מה שהברייתא אומרת בהתחלה, שהביצה תאכל היא ואימה, זה לשון גוזמה. אז אם כן, אתה רואה פה פעם נוספת גוזמה, שחכמים דיברו בלשון גוזמה, אז תלמידים ששמעו את השיעור מרבי פנחס מקוריץ, שאומר להם, תיזהרו מאוד מאוד לא לשקר. אמרו לו, כבוד הרב, רגע, ולהגזים מותר? אמר להם, גם להגזים אסור. שאלו אותו, אבל הגמרא אומרת, גם כן, על תנאים קדושים שדיברו לשון גוזמה, אנחנו צריכים להיות צדיקים יותר גדולים מהתנאים? אמר להם, אני רוצה לומר לכם, מה שאומר בספר בן פורת יוסף, בפרשת ויצא, בשם מחולל תנועת החסידות הבעל שם טוב הקדוש, שאמר, הרי ידוע שאדם צריך שתהיה לו דרך האמצע, לא יהיה יותר מדי פזרן, אבל גם לא יותר מדי קמצן, יהיה נדיב, לא יהיה יותר מדי, שום דבר שלא יהיה יותר מדי מוגזם, לא לכאן ולא לשם, אלא שיהיה בדרך האמצע. אבל אם בן אדם הוא באמת לא בסדר במידה מסוימת, שהוא לא ילך לדרך האמצע, אלא שילך לדרך הקיצונית לצד השני, ואז בסוף הוא יגיע לדרך האמצע. זה אומר למשל, אומר הבעל שם טוב, למשל אדם שהוא משקר. אדם כזה שיזהר להתחיל לדבר אמת, אבל לא לדבר באמת כמו דרך האמצע שמותר לשקר מפני דרכי שלום למשל. משום דרכי שלום מותר לשנות, לא ממש לשקר, מותר לשנות מפני דרכי שלום. אלא אדם שהיה רגיל לשקר, שיתחיל לדבר אמת גם לא ישנה אפילו מפני דרכי שלום. מה הוא יעשה מפני דרכי שלום? שישתדל לא להגיע למצבים כאלה, שהוא צריך לשנות מפני דרכי שלום, שלא ישנה, שיהיה רגיל רק לדבר אמת. אמר רבי פנחס מקוריץ, אותו דבר אני אומר לכם גם לגבי גוזמה. אותם תנאים קדושים שהיו אמת צרופה, לא הייתה בהם אפילו לא סיג אחד, לא היה בהם סיג אחד של שקר, אלה יכלו ללכת בדרך האמצע ולדבר אמת, לשנות מפני דרכי שלום היה מותר להם, וגם להגזים היה מותר להם. אבל אנחנו, שאין כן אנחנו, שאנחנו כן משקרים לצערנו הרב לפעמים בעוונותינו, אנחנו צריכים להיזהר יותר לא להגזים, גם לא להגזים, ואז אולי בסופו של דבר נגיע לדרך האמצע לדבר אמת כמו שצריך לדבר את האמת. אנחנו עכשיו פותחים סדרה של שלוש הלכות לעניין שני ימים, שבת וחג, שני ימים טובים של גלויות, או שני ימים טובים של ראש השנה. קודם כל, מביאה הגמרא את ההלכה לעניין שבת ויום טוב שסמוכים. או שיום טוב זה בערב שבת ואז מגיע שבת, או שיום טוב זה במוצאי שבת, ואחרי שבת מגיע יום טוב. האם אני אומר ששבת ויום טוב זה כמו יום אחד ארוך שעשו במלאכה, או שמחלקים את שני הימים לשניים? יש בזה ויכוח. ונאמר כבר בהתחלה את מה שהגמרא אומרת בדף A עמוד ב', שההלכה בכל הסדרה שאנחנו כעת פותחים, שאת שתי ההלכות מתוך השלוש הלכות אנחנו נלמד בעזרת השם בשיעור הזה, ואת ההלכה השלישית נלמד בעזרת השם בשיעור על דף A. בכל שלושת ההלכות שבסדרה אנחנו פוסקים כמו דעתו של רב, בין אם זה יוצא להחמיר, בין אם זה יוצא להקל. התמר ההלכה הראשונה עוסקת בשבת ויום טוב שסמוכים, כמו שאמרנו. רב אמר, ביצה שנולדה בזה, אסורה בזה. למשל ביצה שנולדה ביום טוב שהיה ביום שישי, אסורה באכילה גם בשבת שלמחרת. או שביצה שנולדה בשבת, אסורה ביום טוב שחל במוצאי שבת. רבי יוחנן אמר, ביצה שנולדה בזה מותרת בזה. נולדה בשבת מותרת ביום טוב, נולדה ביום טוב מותרת בשבת. מנסה הגמרא להתבונן בהסבר דעתו של רב. למה לפי דעתו של רב אסור לאכול את הביצה בשני הימים? נימה, כסבה רב, ששבת, קדושת שבת וקדושת יום טוב, קדושה אחת היא. זה כמו יום אחד ארוך. כמו שביצה שנולדה בליל שבת לא תהיה מותרת בשבת בבוקר, או כמו שביצה שנולדה בליל יום טוב לא תהיה מותרת ביום טוב בבוקר, ככה ביצה שנולדה בשבת לא תהיה מותרת ביום טוב. ואמר רב, הלכה כארבעה זקנים, ואליבא דרבי אליעזר דאמר, ששבת ויום טוב, שתי קדושות הן. זאת אומרת, כל אחד הוא יום בפני עצמו. אז למה באמת לפי דעתו של רב, ביצה שנולדה בשבת תהיה אסורה ביום טוב, מה הבעיה? הרי הביצה לא נולדה ביום טוב, היא נולדה בשבת. וכן להפר, ביצה שנולדה ביום טוב, למה שתהיה אסורה בשבת? הרי לא נולדה בשבת, היא נולדה ביום טוב. אלא מביאה הגמרא אחא בהכנה דרבה, כמפלגי, במה שנקרא הכנה דרבה, בדין של הכנה שאמר אותו רבה, בזה הוויכוח. הפסוק אומר, והיה ביום השישי, שהוא בדרך כלל יום חול, יכינו את אשר יביאו. אז עושים את ההכנה, מה שיביאו לשבת קודש. יום חול הוא זה שמכין לשבת וגם ליום טוב שנקרא שבת. ואין שבת מכינה ליום טוב ואין יום טוב מכין לשבת. מזה הוויכוח. רב אית ליחנה דרבה. הוא סובר שיש איסור הכנה. אני לא יכול ליהנות מדבר שהכינו אותו בשבת ביום טוב. ביום טוב אני לא יכול לאכול ביצה שהכינו אותה בשבת. וכן להפך. ביצה שהכינו אותה ביום טוב אני לא יכול לאכול אותה בשבת. זה דעתו של רב. אפילו שאמרנו לאל בשיעורים הקודמים, שביצה שנולדה היום, כבר מאתמול היא נהייתה מוכנה. ולכן ביצה שנולדה ביום טוב, שאחרי שבת, אנחנו אומרים שהיא, למה היא אסורה? כי היא נגמרה בשבת, ועכשיו ביום טוב היא נולדה, אחרי שהיא כבר נגמרה אתמול. מסביר תוספות על זה שני הסברים, אחד מההסברים הוא מסביר, שיש קצת הכנה גם בעצם זה שהביצה נולדה. אמנם, ביצה שנגמר ההיווצרות שלו בשבת, והיא נולדה ביום טוב, אז ודאי שהייתה הכנה בשבת. אבל גם ביצה שנולדה לגמרי בשבת, למרות שלפי זה יוצא שהכנה הייתה כבר ביום שישי לפני שבת, אז ביום טוב שעכשיו ביום ראשון, עדיין זה נקרא ששבת הכינה ליום טוב, כי הלידה, הביצה הזאת נולדה, בשבת, אז בעצם שבת מכינה פה ליום טוב, לכן מכיוון שאסור להכין משבת ליום טוב, אסור אפילו בידי שמיים אסור שיהיה הכנה משבת ליום טוב, לכן ביצה שנולדה בשבת אסורה ביום טוב, וכן להפך, ביצה שנולדה ביום טוב אסורה בשבת שלאחר מכן. לעומת זאת, רבי יוחנן לת להכנה דרבה, הוא לא סובר את הדין הזה של הכנה דרבה, והוא סובר שביצה שהוכנה בשבת מותרת ביום טוב, לכן היא מותרת. מביאה הגמרא, הוויכוח בין רב לבין רבי יוחנן, זה כתנאי. יש מחלוקת תנאים, האם ביצה שנולדה בשבת מותרת ביום טוב או אסורה ביום טוב, וכן להפר, ביצה שנולדה ביום טוב, אם היא מותרת או אסורה בשבת. הברייתא אומרת ככה, ביצה שנולדה בשבת, תאכל ביום טוב. ביצה שנולדה ביום טוב, תאכל בשבת. לעומת זאת, רבי יהודה אומר משום רבי אליעזר, עדיין היא מחלוקת. דיינו, בית שמיים מתירים לאכול ביצה שנולדה בשבת, מתירים לאכול את זה ביום טוב. אבל בית הלל שהלכה כמותם, הם אומרים, ביצה שנולדה בשבת אסורה ביום טוב. בית שמיים אומרים תאכל, ובית הלל אומרים לא תאכל. כמו מי ההלכה בוויכוח בין רב לבין רבי יוחנן, מה הדין של ביצה שנולדה ביום טוב, האם מותר לאכול אותה בשבת? מספרת הגמרא מעשה. ושפיזיכני בעל הבית, בעל האכסניה, דרב עדה בר אהבה, אבו להנח ביצים מיום טוב לשבת. התרנגולות הטילו לו ביצים ביום טוב, והוא רצה לאכול אותם בשבת. יש עניין גדול בשבת לאכול מאכל של ביצה. עכשיו יש אצלו אורח חשוב, רבד אבר אבא, בא לשאול אותו שאלה. עכשיו הוא הרגיש את עצמו תלמיד חכם, אותו מארח, שהיה ברור לו שמותר לו לאכול את הביצה מחר. רק מה השאלה שלו הייתה? האם ביום טוב הוא יכול לבשל את הביצה? כי הרי ביצה שנולדה ביום טוב, אנחנו פוסקים כמו בית הלל שאסורה באכילה ביום טוב. אז השאלה אם היא נחשבת מוקצה ואסור אפילו להכין ממנה, אסור אפילו לבשל אותה לשבת. אז בא לשאול שאלה את הרב שמתארח אצלו. עתה לקמי, אמר לי, מאי להתבינו העידנה ונחלינו למחר? האם מותר לי לטוות, לבשל, לצלות את הביצים היום כדי לאכול אותם לכבוד שבת קודש? או שנאמר שזה מוקצה. אמר לי, אז רבת הברב אומר, שואל את הבעל הבית, תגיד, כל כך פשוט לך שבשבת מותר לאכול את הביצים האלה בכלל? מה ידעתיך? למה כל כך פשוט לך שהביצה שנולדה ביום טוב מותרת בשבת? למה? כי יש כלל שיש ויכוח בין רב ורבי יוחנן, הלכה בדרך כלל כמו רבי יוחנן. אז קודם כל, בהמשך הגמרא תגיד שבוויכוח הזה, זה יוצא מהכלל המפורסם, שבאמת ככה הכלל. רב ורבי יוחנן בדרך כלל הלכה כמו רבי יוחנן. אבל במקרה הזה זה יוצא מן הכלל, כמו שהגמרא תגיד בהמשך. אבל אפילו אם אתה תפסוק כמו רבי יוחנן, הוא לא קשר, הוא לא יתיר, אלא לגומעה למחר. לקחת את הביצה ככה כמו שהיא, לשתות אותה בשבת, אבל ביומי, באותו יום שהיא נולדה, רבי יוחנן לא יתיר אפילו לטלטל אותה. לכן אתה לא יכול לצלוט את הביצה הזאת. והתניא ראיה מברייתא, אחת ביצה שנולדה בשבת ואחת ביצה שנולדה ביום טוב, היא מוקצה. אין מטלטלין אותה, לא לחסות בה את הכלי. אם יש לך איזה כוס, אתה רוצה להשתמש עם הביצה כמכסה, אתה לא יכול להשתמש עם הביצה, היא מוקצת. ולא לסמוך בקרעי המיטה, אם יש לך רגל אחת מהרגליים של המיטה שהיא קצרה מדי, אתה לא יכול לזקוף את הביצה ככה שהחוד מלמעלה ומלמטה יהיו זה כנגד זה, ואז הוא מסוגל לשאת גם מסע כבד ולשים על זה את הכובד של הרגל הזה של המיטה כדי להאריך את הרגל. זה אסור, כי הביצה הזאת היא מוקצת. אתה רואה אם כן שביצה שנולדה ביום טוב היא מוקצה, אתה לא יכול להכין אותה לכבוד שבת. מספר את הגמרא עוד מעשה, שבמעשה הזה באמת נראה שפוסקים הלכה כמו רב, שהביצה שנולדה ביום טוב אסורה אפילו בשתייה, אפילו בגמיה היא אסורה בשבת. מספר את הגמרא, הוא שפזכני דרב פאפה, בעל הביתה, בעל אכסניה של רב פאפה, ואמרי לה, יש כאלה אומרים שזה לא קשור דווקא לבעל אכסניה, אחד בא פעם לשאול שאלה את רב פאפה, הוא גב הודעת לגמי דרב פאפה. אבו לי, מה הייתה השאלה שלו? היו לו ביצים, אנחנו ביצים משבת ליום טוב, ביצים נולדו בשבת, הוא רצה להכין אותם לכבוד יום טוב. אתה לקמי, בא לשאול את רב פאפה, שאלה, האם מותר לי לקחת ביום טוב? אני לא הולך להכין את הביצה בשבת, אסור לי להכין בשבת ליום טוב, אסור לי לבשל בשבת בכלל. אז השאלה לא הייתה האם הביצה מוקצה בשבת או לא מוקצה בשבת, האם ביצה שנולדה בשבת מותרת ביום טוב? שאלה בדיוק כמו הוויכוח של רב ורבי יוחנן. האם ביצה שנולדה בשבת מותרת ביום טוב או אסורה ביום טוב? אתה לקמי אמר לי, מהו למחלין ולמחר, האם מותר לי לאכול את הביצה הזאת מחר ביום טוב? אמר לי, רב פאפה, לא רצה לענות תשובה עכשיו, בשבת. אמר לו, תבוא אליי מחר, זילה עידנה, עכשיו תלך, אני לא יכול לענות לך תשובה, ותה למחר, תבוא אליי מחר, אני אענה לך. למה אני לא רוצה לענות לך עכשיו? דרב, קיבלנו הוראה, שרב ככה היה נוהג, לומו כאמורה ילווה, הוא לא היה מעמיד מתורגמן לפניו, וכשהוא היה נותן שיעור תורה, אז איך כולם ישמעו את השיעור בקול? הוא לא יכול לצוק. הוא צריך לתת שיעור ארוך, הוא לא יכול לצוק כל כך הרבה זמן. וגם יכול להיות שהוא לא יכול, הציבור כל כך גדול, שהוא לא יכול לצוק פשוט בפועל כל כך בקול. אז הוא היה מעמיד מתורגמן שיגיד בקול את השיעור לרבים. אז הוא לא היה מעמיד מתורגמן, הוא אולי היה אומר שיעור לרבים, מיום התווה לחברי, אחרי שהוא אכל סעודת יום טוב, עד למחרת הוא לא היה דורש. למה? משום שכרות. אדם ששתה רביעית יין, עשו לו לאורות הוראה. אז אם כן, סעודת יום טוב היה שותה שיעור יין, שגורם שעשו לו לתת הוראות ברבים, אז לכן הוא לא היה נותן שיעור בצורה כזאת, אחרי שהוא שתה יין. אותו דבר גם אני. מכיוון שזה היה שבת, הוא כנראה שתה יין בסעודה, קידוש או משהו כזה, עכשיו הוא לא יכול לתת לו, לא יכול לפסוק הלכה. אז מה, תבוא אליי מחר. בסדר, הגיע מחר. קיעת למחר, שואל, הגיע ביום טוב, למחרת, היה שבת, הגיע ביום טוב, למחרת. שאל, האם מותר לאכול את הביצה שנולדה בשבת, מותר לאכול אותה ביום טוב? אמר לי, איקו אשתה, אם הייתי מורה לך אתמול, כשהייתי שטוי קצת מהיין של סעודת שבת, השתלי, הייתי שוכח בשוגג, ואמרי לך, הייתי מורה לך הוראה שביצה שנולדה בשבת מותרת ביום טוב, למחרת. למה? כי יש בזה ויכוח רב ורבי יוחנן, וכשיש ביניהם ויכוח הלכה כרבי יוחנן. אבל זה טעות, כי יש כאן מקרים יוצאים מן הכלל. האמר רבה, הלכתה כבתי דרב בהנהתלת, בשלוש הלכות שאנחנו כעת עוסקים בהן, שההלכה הראשונה זה שבת ויום טוב שסמוכים, ביצה שנולדה בזה האם היא מותרת ביום השני, ההלכה כמו רב, בין לכולה בין לחומרה, במקרה הזה רב מחמיר, ביצה שנולדה בשבת אסורה ביום טוב שלמחרת. וכן בהלכה השנייה, שנראה אותה בהמשך העמוד הזה, שיש שני ימים טובים של גלויות בחוץ לארץ, שכל חג עושים אותו יומיים, ביצה שנולדה ביום טוב ראשון, הלכה כמו רב שהיא מותרת ביום טוב שני. וההלכה השלישית נראה בעזרת השם בשיעור הבא על דף A, שני ימים טובים של ראש השנה, ביצה שנולדה ביום טוב הראשון של ראש השנה, לפי דעתו של רב, אסורה ביום טוב השני של ראש השנה. בין לכולה בין לחומרה, תמיד הלכה כמו רב בשלוש ההלכות האלה. אז אם כן, התשובה, ביצה שנולדה בשבת, אסורה ביום טוב. אבל לפי דעתו של רבי יוחנן, ביצה שנולדה בשבת מותרת ביום טוב, רק אנחנו פוסקים כמו רב. אמר רבי יוחנן, נכון שביצה שנולדה בשבת מותרת ביום טוב, אבל העצים שנשרו מן הדקל בשבת אסור להסיקן ביום טוב של מחרת. ואז תקשה לי מביצה, ואל תשיבני ביצה. תקשה לי, רגע, ביצה שנולדה בשבת מותרת ביום טוב, אז למה העצים שנשרו מהדקל בשבת אסורים ביום טוב? אני אגיד לך את ההבדל, מה הייתה, מה? ביצה שנולדה בשבת, אם תתיר אותה ביום טוב, כולם ידעו שבאותו יום שהיא נולדה, אם היא נולדה ביום טוב למשל, היא אסורה באותו יום טוב. רק בגלל שהיא נולדה בשבת, היא מותרת למחרת ביום טוב. למה? משום דה ביום הנמי חזיה לגומעה. כשביצה שנולדה בשבת, בשבת עצמה, מבחינה מעשית, הייתי יכול לאכול אותה גם כשהיא לא מבושלת. וחכמים אסרו, ולא קשר אליי בשבת עצמה. עד למחר, רק ביום טוב. מידע ידיע דבת יום האסורה, אז יהיה הכר, כולם ידעו שביצה שנולדה באותו יום, בשבת או ביום טוב, באותו יום היא אסורה. זה שביצה שנולדה בשבת מותרת ביום טוב, כי זה למחרת. אז אם לבן אדם תיוולד ביצה ביום טוב, הוא לא יבוא לאכול את הביצה הזאת, הוא יחכה למוצאי יום טוב. אבל עצים שנשרו מהדקל בשבת, זה לא חזו ליום היו. גם בלי קשר למוקצה או לא מוקצה, אין לי מה לעשות עם עצים בשבת, אני לא יכול להסיק אש בשבת. ביום טוב מותר לי להסיק אש, אם זה לצורך מאכל, לצורך בישול, לצורך אפייה. אבל בשבת אין שום דבר מה לעשות עם עצים. אז עתו למימר, ביום היו נעמי שערו. הם יבואו לומר, עצים שנשרו מן הדקל, באותו יום שהם נשרו הם מותרים. ככה אנשים יבואו לומר. ואז תשאל, אז למה העצים שנשרו מהדקל בשבת, התירו להשתמש בהם רק ביום טוב שלמחרת? משום דלו, ואתמול משום דלו, משום שבת הוא דלו חזו להסקה. הסיבה שאתמול לא התירו את העצים, לא בגלל שהם היו מוקצה, אלא כי אין מה לעשות איתם. אתה לא יכול להסיק אש בשבת, גם לא לצורך שום דבר. לכן אסרו. אבל כשיגיע יום טוב, עצים שנשרו מהדקל ביום טוב, אנשים יבואו להשתמש עם העצים. הם לא הבינו שהיום זה מוקצה וצריך לחכות למחר. לכן עצים שנשרו מהדקל בשבת אסורים ביום טוב שלמחרת, כדי שיהיה הכר שעצים שנשרו ביום טוב אסורים באותו יום טוב. עכשיו, העצים אסורים. אמר רב מתנה, אבל אם העצים שנשרו מן הדקל ישר לתוך התנור, אף אחד לא טלטל אותם לתנור כאסור. אפילו לפי רב בוודאי שאסור, כי הוא סובר אפילו ביצה שנולדה בשבת, אסור לטלטל אותה ביום טוב. אבל, וכל שכן ביצה שנולדה ביום טוב, אסור לטלטל אותה ביום טוב, ועצים שנשרו מן הדקל ביום טוב, אסור לטלטל אותם ביום טוב, הם מוקצים לפי כל הדעות. אבל העצים האלה נשרו מן הדקל ישר לתוך התנור, ביום טוב, מה יעשה? מרבה עליהם עצים שהכינו אותם לפני יום טוב, מוכנים, שהם לא מוקצים. שיהיה כמות יותר גדולה מהעצים שנשרו ביום טוב שהם מוקצה. ואז, מכיוון שהרוב זה עצים שמותרים, אז אפשר להשתמש גם עם העצים שהם מוקצים, מסיקם יחד. שואלת הגמרא, רגע, אבל כשהוא רוצה לחטות בגחלים, וכה מהפך באיסורה, כשהוא מהפך בעצים בתנור, להליך אותם מפה לשם כדי להבעיר את האש, אז הוא לא יכול להזיז את העצים שנפלו היום, שנשרו היום מהדקל, כי הם מוקצה. עונה הגמרא, כיוון דרובה דהיתר ענינו, כי המהפך בהיתר רק המהפך. מכיוון שרוב העצים כאן הם עצים שמוטל טלטל אותם ביום טוב, כי הכינו אותם מרב יום טוב להסקה, אז המיעוט עצים שנשרו ביום טוב עצמו שהם מוקצים, נהיו בטלים ברוב, ואם כן, הכל מותר בטלטול. שואלת הגמרא, וכמבטל איסור עליך תחילה, יש לך כאן עצים שאסור להשתמש בהם, כי הם נשרו מהדקל היום ביום טוב, ואתה מבטל אותם על ידי שאתה מרבה עצים מוכנים מבעוד יום, ותנן, אין מבטלים איסור לך תחילה, אסור לי לקחת דבר שהוא אסור ולשים רוב של היתר כדי שהאיסור יהיה בטל ברוב לך תחילה, רק בדיעבד, אם נפל איסור בתוך רוב היתר, אז יהיה בטל ברוב, אבל לך תחילה אסור לעשות את זה. תראה את סגמר, הנמי, למתי אסור לבטל איסור לך תחילה, זה בדבר שאסור מהתורה בדאורייתא, אבל בדבר שאסור מדרבנן, מבטלים איסור אפילו לך תחילה, ואיסור מוקצה זה רק מדרבנן, לכן אפשר לבטל את האיסור מוקצה ברוב. שואלת הגמרא, ולפי דעתו של רב אשי, אמר את הדברים האלה בדף דלת עמוד א' שם, בהתחלה, אמרנו את זה ממש בסוף השיעור הקודם, שהוא אומר חידוש, כל דבר שיש לו מתירין, שיש אפשרות בשלב מסוים, למשל, שהוא יהיה מותר, למשל פה, כשיש לך עצים שנשרו ביום טוב, והם עכשיו מוקצה, אבל במוצאי יום טוב הם יהיו מותרים, זה דבר שיש לו מתירים. אפילו במקרה שהאיסור הוא רק דרבנן, כמו כאן שאיסור מוקצה זה רק מדרבנן, לא בטיל. אפילו באלף הוא לא בטל. אז מה זה עוזר שאתה מרבה עצים מוכנים? גם אם תשים פה פי אלף עצים מוכנים, העצים שנשרו מהדקל אמורים להישאר מוקצה, אתה לא יכול לטלטל אותם. אז אם כן, מה יקלה ממה? עונה הגמרא, גם הוא מודה, מתי דבר שיש לו מתירים לא בטל, הנמילי, איך הדעיתי לאיסורה בעיני? דווקא אם האיסור קיים בעיניים שלנו, הוא קיים. אבל הח, העצים שנפלו בתנור, מקלקה לאיסורה, האיסור נשרף, והוא לא בעין, לא רואים אותו, לכן הוא כן בטל, אפילו שהוא דבר שיש לו מתירים. עד כאן עסקנו, בנושא הראשון של יום טוב שסמוך לשבת, בעיקר הגענו לזה לגבי ביצה שנולדה בזה, האם היא מותרת ביום השני, היה ויכוח בין רב לבין רבי יוחנן, רבי יוחנן התיר, אבל אנחנו פוסקים כמו רב לאסור. עכשיו עוברים לדין השני בסדרה של השלוש הלכות שעוסקים בהם, שני ימים שיש בהם איסור מלאכה. התמר, שני ימים טובים של גלויות, בני הגלויות שרחוקים מבית הדין הגדול שהיה בירושלים, שבית הדין הגדול שהיה בירושלים הוא היה קובע מתי יהיה ראש חודש. עד הזמן של אביי ורבא היו בית הדין הגדול כל חודש קובעים מתי יהיה ראש חודש. לא היה רשום בלוח, לא היה לוח בכלל, אלא בית הדין הגדול היו יושבים בירושלים, מקבלים עדים שמספרים שהם ראו את מולד הלבנה, לפי זה מחליטים על ראש חודש, כמו שאמרנו, הרי לפי מה מחליטים מתי יהיה ראש חודש? הירח בתחילת החודש הוא קטן, ולאט לאט הוא גדל, עד שהוא באמצע החודש הוא בסי, ואז מאמצע החודש, עד סוף החודש הוא הולך וקטן, עד שהוא נעלם לגמרי. מתי שהוא נולד מחדש, אז ראש חודש. אם יש לך עדים שראו את מולד הלבנה, הם באים ומעידים בבית הדין, בית הדין מקבלים את העדות, ואז מקדשים את החודש, ולפי זה מחליטים מתי יהיה ראש חודש. עכשיו, אלה שנמצאים בירושלים יודעים מתי זה ראש חודש, אבל אלה שרחוקים, חוץ לארץ, רחוקים מבית הדין, בירושלים, הם לא יודעים מתי היה ראש חודש. עד שהם מגיעים אליהם השליחים, לוקח זמן. אז לכן, כשמגיע למשל פסח, הם לא יודעים האם היה חודש אדר רק 29 ימים, ואז היום שהיה אמור להיות למד אדר, הפכו אותו לאלף ניסן, ואם כן פסח אמור להיות היום, לפי החשבון של 15 ימים אחר כך, או שבדין אמרו, טוב, אתה יודע מה, אדר אמור להיות 30 יום, כי לא הגיעו עדים שראו את קידוש החודש, מולד הלבנה, ועשו 30 יום אדר, ובעצם חודש ניסן התחיל יום אחר כך, אז מחר בעצם פסח, הם לא יודעים. לכן הם עושים היום פסח ומחר פסח, שני ימים טובים של גלויות. עכשיו, נולדה ביצה ביום טוב ראשון, האם היא מותרת באכילה ביום טוב שני? כן, בפסח ליל הסדר הרסמים על הקערה, ביצה, זכר לקורבן חגיגה, שהיו מביאים בחג הפסח. והאדם היה לו ביצה ביום טוב ראשון, ליל הסדר, עכשיו הוא רוצה לקחת ביצה ליום טוב שני, הוא רוצה להשתמש עם ביצה שנולדה ביום טוב ראשון, להשתמש איתה לקערה ביום טוב שני, או בכלל לאכול ביצה ביום טוב שני. יש כאלה נוהגים לאכול ביצה בליל הסדר, יש בזה עניין גדול. טובלים את הביצה במי מלח ואוכלים בסעודה. רב אמר, ביצה שנולדה ביום טוב ראשון של גלויות בזה, מותרת בזה, מותרת ביום טוב שני של גלויות. למה? כי הרי ברור שלא שני ימי היום טוב הם יום טוב. רק מה? אנחנו לא יודעים איזה יום הוא יום טוב. לכן אנחנו עושים מספק את שניהם. או שהיום הראשון היה יום טוב והשני הוא חול, או שהיום הראשון היה חול והיום השני הוא קודש. אנחנו פשוט לא יודעים מתי היה ראש חודש ניסן, כדי שנדע מתי זה פסח. ורב אסי חולק, הוא אמר, נולדה בזה, אסורה בזה. למה? למה כסבה רב אסי, שני ימים טובים של גלויות קדושה אחת היא? גם היום, כשיש לנו לוח שנה מסודר, אנחנו יודעים בדיוק מתי זה תתוו ניסן, ולא מקדשים את החודש לפי מולד הלבנה, מהתקופה של הבאי ורבה, כמו שהרמב״ם כותב. תיקן הלל השני, לוח שנה לתמיד, כאותו לוח שאנחנו משתמשים היום, אנחנו יודעים בדיוק מתי ראש חודש, בכל מקום בעולם. בכל זאת עושים יומיים חג. אז מה תגיד? מה הסיבה שעושים שני ימים טובים של גלויות? סובר אבסי, שזה תקנה של חכמים, לעשות יומיים, ואם כן שני הימים זה כמו יום אחד ארוך, קדושה אחת, כמו שביום טוב, אתה לא יכול להגיד ביצה שנולדה בליל יום טוב, תהיה מותרת ביום טוב ביום, ככה גם ביצה שנולדה ביום טוב ראשון, אתה לא יכול להתיר אותה ביום טוב השני. איך ייתכן שככה סובר רב אסי? והרב אסי מבדיל מיומתיו לחברי, אתה יודע? מוצאי יום טוב, זאת אומרת, יש יום טוב ראשון? מחר אמור להיות יום טוב שני של גלויות? במוצאי יום טוב ראשון הוא עשה הבדלה. מה אתה רואה מפה? שמעיקר הדין היה צריכים לעשות רק יום אחד, והיום השני זה מנהג לעשות אותו גם כן, אבל הוא לא, הוא לא חג שקבעו אותו חכמים. אז אם כן, למה ביצה שנולדה ביום טוב ראשון תהיה אסורה ביום טוב השני? הרי בפועל, לפי רב אסי, יום השני הוא כבר לא קדוש, הוא חול, רק נוהגים לנהוג בו קודש. עונה הגמרא, רב אסי ספוקי מספקי לי, היה לו ספק, עכשיו כשקבעו יומיים חג בחוץ לארץ, שני ימים טובים של גלויות, מה הסיבה שקבעו את זה? האם זה תקנה גמורה, ולכן שני הימים האלה יש להם קדושה אחת, זה כמו יום אחד ארוך, או שזה רק מנהג? ולכן רק היום הראשון הוא קדוש, ויום השני זה חול, רק שנוהגים בו קדושה. הוא מסתפק בזה. ואביד אחה לחומרה ואחה לחומרה, הוא נהג לחומרה לשני הכיוונים. מצד אחד הוא נהג לחומרה, הוא עשה הבדלה במוצאי יום טוב ראשון, כי יכול להיות שהיום טוב השני זה רק מנהג. מצד שני הוא אסר ביתה שנולדה ביום טוב ראשון, הוא אסר לאכול אותה ביום טוב השני, כי יכול להיות שזה תקנה קבועה לעשות יומיים, משום מנהג אבותינו בידינו. אמר רבי זרע, אנחנו כבר יודעים שההלכה כמו רב, ביצה שנולדה ביום טוב ראשון, מותרת ביום טוב שני, כי הלכה כמותו בכל השלוש הלכות שכעת אנחנו עוסקים בהן. אבל אמר בזה רק בתי דרב אסי מסתברה. מסתבר לי לומר, כמו רב אסי, שהביצה שנולדה ביום טוב ראשון של גלויות, אסורה ביום טוב השני. למה? דהיידנה, הרי היום בימינו, ידינן בקביעה דיירחה. כמו שאמרנו, מתקופתו של הבאי ורבה, כבר ידעו מתי אמור להיות ראש חודש, ולא קבעו את החודש לפי הלבנה. ידעו בדיוק מתי אמור להיות חג. ובכל זאת כאב דינן, תרי יומי. בכל זאת, אנחנו עושים יומיים בחוץ לארץ, עושים יום טוב שני של גלויות. מה אתה רואה מפה? של התקנה הקבועה של החכמים לעשות יומיים. אז אם כן, זה כמו יום אחד ארוך, נולדה ביום טוב ראשון, אסורה ביום טוב שני. אמר רבייה, לא, כבתי דרב מסתברה, מסתבר יותר כמו דעתו של רב, שבאמת, היום, כשיש לנו לוח שנה מסודר, יום טוב ראשון הוא העיקר, ויום טוב שני זה רק מנהג, שחכמים נהגו אותו, מכיוון שיש דאגה אולי בעתיד, אנשים יהיו מחמת תרדות ורדיפות, ישכחו תורת העיבור ויאבדו את החשבון של הלוח שנה, ואז יחזור הדבר לקלקולו ולא ידעו מתי ראש חודש, ולכן יצטרכו יומיים, יום טוב מספק. מה הראיה? מה הראיה באמת ששני הימים טובים של גלויות זה לא קדושה של יום אחד ארוך? דתנן, בראשונה, בהתחלה, לפני שהקוטים הלכו וקלקלו, עשו את הבלבול שהם עשו, כמו שמיד הגמרא תגיד, שהמשנה תגיד, היו בית דין מסיעין מסועות, היו מקדשים את החודש, קיבלו עדים, ראו את מולד הלבנה, היום ראש חודש, בסדר, אמרו בית דין מקודש מקודש, מיד היו מדליקים לפידים בראש ההר, ועמדו אנשים מוכנים בראש ההר שליד, וכשהם ראו שהדליקו את הלפידים בהר הראשון, הם הדליקו את הלפידים בהר השני. אלה בהר השלישי ראו שהדליקו לפידים בהר השני, הלכו והדליקו לפידים בהר השלישי. וככה מהר להר, מהר להר, מהר להר, הדליקו לפידים על ראש ההר, עד שהגיע לגולה בבבל, ושם הם ראו שקידשו את החודש, ידעו שהיום ראש חודש. ידעו כולם ביום הראשון שזה ראש חודש. משקלקלו הקוטים, באו הקוטים, ומה עשו? הדליקו מסועות, לא בזמן הנכון, ואז כולם טעו אחריהם, היו בטוחים שזה בדין הדליקו את המדורות האלה, ואז כולם הדליקו אחד אחרי השני. אז כדי שזה לא יקרה הקלקול הזה, התקינו תקנה חדשה, אין דבר כזה יותר שמדליקים מדורות, כי אפשר לשקר על אנשים. מה עשו? תקנו שיהיו שלוחים של בדין יוצאים לגולה, שליחים מוסמכים מבית הדין, שיהיו מוכרים לבית הדין, שמוכרים לאנשים שהם שלוחים של בית הדין, והם יספרו מתי היה ראש חודש. במקום שהשלוחים מגיעים, הם עושים יום אחד, חג. במקומות שהשלוחים של בית דין לא מגיעים, עושים יומיים מספק. ואילו בטלו קוטים, אם יתבטלו הקוטים ולא יהיה חשש יותר, שיתעו את הציבור בהדלקת מסועות שווא, עבדינן חד יומה, יחזרו שוב להדליק מסועות ולעשות יום אחד יום טוב. ואיך הדמטו שלוחים? במקום שהשלוחים מגיעים לשם, והם אומרים מתי היה ראש חודש ואין שם ספק, עבדינן חד יומה, עושים רק יום אחד יום טוב. זאת אומרת, שכל השנים שעשו שם יומיים יום טוב, זה רק בגלל ספק. וזה לא תקנה לעשות יומיים. לכן, גם כשיש לנו יומיים יום טוב, מיטה שנולדה ביום הראשון מותרת ביום השני. שואלת הגמרא, ואשתא דידינן בקביע דערך, היום שאנחנו יודעים בדיוק מתי זה ראש חודש לפי לוח. מה הייתה מעבדינן תרי יומי? למה בחוץ לארץ עושים יומיים? היום באמת שאלה הלכה למעשה, היום. בן אדם גר היום בכל מקום בעולם. למה אם הוא לא גר בארץ ישראל הוא עושה יומיים כל חג? אנחנו הרי יודעים בדיוק מתי זה חג. אנחנו יודעים בדיוק מתי זה ראש חודש. עונה הגמרא, משום דשלחו מיתם. מארץ ישראל שלחו שליחים לכאן לחוץ לארץ, יזהרו במנהג אבותיכם בידיכם, תמשיכו לעשות יומיים יום טוב, גם כשאתם יודעים שזה לא, זה לא היום הראשון של החג, זאת אומרת, אתם יודעים מתי זה תתווה, אז אתם יכולים לעשות רק את היום הראשון, בכל זאת תעשו גם בתת זין יום טוב, יום טוב שני של גלויות, למרות שאתם יודעים שזה לא ספק, אתם יודעים בוודאות שזה לא, שהיום השני הוא לא החג. אתם בקיאים בסוד העיבור, אתם יודעים בדיוק מתי אמור להיות ראש חודש. למה באמת? זמנין דגזרו מלכות גזרה, יכול להיות שהמלכות תגזור גזרת שמד שלא לעסוק בתורה, וישכחו סוד העיבור. ואם עדיין יעשו רק יום טוב אחד, ועד תלקלקולי, אולי יבואו לעשות יום טוב אחד לא בזמן הנכון, אולי יהיה זמן שיצטרכו לעשות למשל חודש אדר, לעשות 29 ימים, ואתם תעשו איזה 30 יום, ואז אתם תעשו מבחינתכם, מתחיל ראש חודש ניסן יום אחר כך, ומבחינתכם פסח יתחיל יום אחר כך, ואז תבואו לאכול חליל החמץ בפסח, כי מה שלפי החשבון שלכם י' ניסן, שאתם עדיין תאכלו בו חמץ, באמת זה כבר תתוו ניסן. לכן תישארו במנהג אבותיכם בידיכם, תעשו יומיים יום טוב, ואז לא תצא תקלה על ידכם. וזו הסיבה שבאמת עד היום הזה אנחנו נוהגים בחוץ לארץ, שני ימים טובים של גלויות, ועד כאן דף ד'.